טוב, בואו נתחיל. גמר לי הסוללה באמצע. טוב, אנחנו בסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, שזאת הסוגיה הבאה בנ"ו עמוד א' למטה. אתם עוקבים קצת אחרי הדרופבוקס והחומרים, אני העליתי שם גם את ההודעה על הסוגיה, וגם מראה מקומות למי שמספיק להתחיל להתעסק עם זה קצת קודם. אם לא, אז אני מזכיר שוב שיש שם קבצים, ואני משתדל, לא תמיד אני עומד בזה, אבל אני משתדל גם להגיד מה תהיה הסוגיה הבאה, וגם קצת לתת דף הכנה כזה, או מראה מקומות שתוכלו לעבוד קצת בסדר לקראת השיעור. אוקיי. אז אנחנו בסוגיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, שמופיעה בעצם בנ"ו עמוד א', ושם הגמרא מדברת אחרי כל המקרים שראינו על פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, חוזרים למשנה אם נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים, ואז מתחיל איזשהו דיון מה קורה עם הבהמה חותרת, והיא לא חותרת, כותל בריא, כותל רעוע, וזה מכניס אותנו לסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אני בכלל לא אכנס כרגע עוד לסוגיה הזאת, כי אנחנו צריכים איזושהי הקדמה על תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לפני שבכלל מתחילים פה לדבר. רק מבחינת התוכנית הלאה, מה שאני ארצה לעשות עכשיו, אני אתן הקדמה על תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה מופיע בהלכות שומרים ובהלכות נזיקין. אני אדבר על תחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים, כי שם בעצם מובאת המחלוקת היסודית, ואחר כך מעבירים אותה לדיני נזיקין, אז אני ארצה קודם כל לעסוק בתחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים, אחרי זה לעבור לתחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין, ואז בסוגיה שאחרי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, נ"ו ממש בשורה האחרונה של עמוד א', עובר לעמוד ב', זה מדובר על קמו לה באפה וליסטים די קישוע, שזה כבר ראינו בעצם, והסוגיה הבאה בנ"ו עמוד ב', זה מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. ושם מדובר על שומר שמסר לשומר, וקצת עם קשר לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, אז לכן אחרי שנגמור את תחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים ובנזיקים, אני אעבור לסוגיה בנ"ו עמוד ב' של מסרה לרועה. כי בתוך הדברים שלנו אתם תראו שאנחנו גם כן קצת ניגע במסרה לשומר. אז טוב, אז זה סדר העבודה. אז בואו נתחיל. קודם כל, כן, הקדמה קצרה, אני מניח שמוכרת לכולנו, יש בתורה ארבעה סוגי שומרים. יש, כן, משנה במציע בדף צדי ג', ארבעה שומרים הם, שומר חינם, שואל, נושא שכר וסוחר, שומר חינם נשבע על הכל, שואל משלם על הכל, נושא שכר וסוחר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המטר, ומשלמים את הגניבה ואת העבדה. כידוע לגבי סוחר זאת מחלוקת תנאים, המשנה הזאת הולכת להלכה שסוחר הוא כמו שומר שכר. עכשיו החיוב של שומר, כן. אולי זה זאת, לא יודע, אני עכשיו רק נכנסתי פה. עמיאל קיינן יש, אולי הוא, לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שזה זאת, כי אני כשנכנסתי פה מצאתי אותה פתוחה באמת. היא אמורה להיות נעולה. אז בואו, אפשר לנסות. אתה רוצה לנסות? עכשיו, זה ארבעת השומרים, כידוע יש הבדלים בהלכה, שומר חינם חייב רק על פשיעה, שומר שכר, גניבה ועבדה, וסוחר ושואל חייב גם באונס. באופן עקרוני, בכל אופן יש שני חיובים של שומר. א', הוא חייב לשמור, ב', הוא חייב לשלם אם קרה משהו. בהתקיימות נסיבות מסוימות, הוא צריך לשלם אם קרה משהו. השאלה האם יש קשר בין שני החיובים האלה. ברור שבאופן עקרוני, יש קשר עקרוני שמה שהוא חייב לשלם זה גיבוי על זה שהוא לא מילא את חובתו לשמור. זאת אומרת, במקום שהוא שמר כמו שצריך, הוא לא חייב לשלם. אולי להישבע, אבל לא חייב לשלם. אבל במקום שהוא לא שמר כמו שצריך, אז הוא צריך לשלם. אני לא זוכר את המספור, אבל... כן, זה 102. אז יש חיוב לשמור ויש חיוב לשלם אם קרה משהו, וכמובן משלמים רק אם אני לא שמרתי כמו שצריך, ועדיין חיובי התשלום זה עניין לא חד משמעי. באופן הפשוט חיובי התשלום של שומר הם מדיני חוזים. זאת אומרת, החוזה של השמירה מחייב אותי לשמור ומחייב אותי לשלם אם קרה מה שקרה, כשהייתה רשלנות או משהו כזה. השאלה, האם, בדומה לשאלה שנגעתי בה, נדמה לי, בתחילת השנה לגבי חיובי נזיקין, גם כאן עולה השאלה, האם זה שהתרשלתי בשמירה זה מה שמחייב אותי בתשלום, או שזאת התחייבות חוזית, כמו חברת ביטוח. נגיד, אני בעצם מהווה חברת ביטוח עבור המפקיד, ואם קרה משהו, אני נותן לו אחריות, שאם קרה משהו, אני משלם לו. ואז, לכאורה לא אמור להיות קשר בין חובת השמירה שלי לבין האחריות, כמובן שיש לי אינטרס לשמור כדי שאני לא אצטרך לשלם, אבל התשלום הוא תשלום אחריות, הוא לא בגלל שהתרשלתי בשמירה. וזה באמת מזכיר קצת את הדיון שיש לגבי חיובי שמירת נזיקין והקשר בינו לבין חיובי התשלום בנזיקין, שגם שם יש כאלה שרואים את התשלום כחובה על מי שהתרשל בשמירה, זאת אומרת הרשלנות בשמירה היא זו שמחייבת אותך, ויש כאלה שרואים את התשלום כאחריות שהתורה מטילה עליך, רק אם שמעת כמו שצריך אתה נפטר כי היית אנוס, כמו חברת ביטוח עם כוח עליון, רק כוח עליון, זה לא התחייבנו, על זה אנחנו פטורים. אז אותם שני צדדים שעולים בשמירת נזיקין, עולים גם בהקשר של חיובי שומרים. אני רק אעיר שבתחילת בבא קמא, יש ברייתות שמובאות שם עם 13 אבות נזיקין ו-24 אבות נזיקין של רבי חייא ורבי הושעיה, ושם מופיעים חיובי התשלום של השומר כחלק מאבות נזיקין. זה לכאורה קושר את שתי הסוגיות, זאת אומרת, בעצם זה אומר שהתשלום של השומר הוא תשלום נזיקי. השאלה היא כמובן מה אנחנו מבינים כמהותו של התשלום הנזיקי, כי יכול להיות שגם בתשלום הנזיקי זה בעצם איזושהי אחריות שהתורה מטילה עליי ולא סנקציה על רשלנות שלי בשמירה. למה אני אומר את זה? כי השאלה למשל, האם יש הבדל ברמת השמירה שצריך לספק שומר שכר ושומר חינם? ברור שיש הבדל באחריות. זאת אומרת, שומר שכר צריך לשלם גם הגניבה והעבדה. שומר חינם לא, שומר חינם רק בפשיעה הוא חייב. הגניבה והעבדה הוא פטור. האם ההבדל הוא גם בא לידי ביטוי ברמת השמירה שאתה צריך לספק? וששומר חינם צריך לספק רמת שמירה מסוימת, נגיד כדנת ראינשי, ושומר שכר צריך לספק שמירה גבוהה יותר. או שלא, צריך לספק את אותה רמת שמירה, אבל האחריות הביטוחית שלו קיימת גם על מקרים שהם יותר קיצוניים, או יותר קרובים לאונס, כמו גניבה ועבדה. קצת הערתי על זה ממש בתחילת הפרק, בתחילת הסמסטר הקודם, ודיברנו על רמות השמירה המחויבות לגבי נזיקין. אז השאלה הזאת, מה רמת השמירה שכל שומר צריך לספק, בהחלט יכולה להיות קשורה לשאלה הקודמת. זאת אומרת, אם החיוב בתשלום של שומר הוא סנקציה על מי שלא מילא את חובתו ולא שמר כמו שצריך, אז מתבקש שאם שומר שכר צריך לשלם על גניבה ועבדה, כנראה שנדרש ממנו גם לשמור כנגד גניבה ועבדה. בסופו של דבר, בגלל זה הוא חייב לשלם. שומר חינם שפטור בגניבה ועבדה, זה בגלל שלא נדרש ממנו לשמור כנגד גניבה ועבדה. אז ממילא, גם אם הוא לא שמר ברמה הזאת, הוא שמר את מה שהוא היה צריך, לכן הוא פטור מלשלם. אם אין קשר, אז אם אני אומר שהתשלום הוא לא סנקציה על מי שלא שמר כמו שצריך, אז פה זה כבר תלוי בחוזה הביטוחי. יכול להיות שיש הבדל בחוזה הביטוחי ששומר חינם, זה רק כנגד פשיעה, והחוזה, אם בכלל, וחוזה הביטוחי ששומר שכר זה גניבה ועבדה. יש כמובן אפשרות לומר שיש גם הבדל בין תשלום על פשיעה לתשלום גניבה ועבדה. שתשלום הגניבה ועבדה הוא אחריות ביטוחית, ותשלום על פשיעה הוא סנקציה על רשלנות בשמירה. כן, אני מזכיר לכם את מה שראינו גם בשיעור הקודם, ששומר, הוא בדרך כלל הוא לא מזיק בידיים, הוא משאיר את הדלת פתוחה והבהמה יוצאת ונאבדת. אז במקרה כזה הוא רק יתרשל בשמירה, גם מה שנקרא פושע אצל השומר, אין הכוונה שהוא יזיק לבהמה בידיים, הוא רק יתרשל. אבל זאת רשלנות שמבחינתנו מחייבת אותו לשלם, כמו כאילו שהוא היה מזיק. ואז לכן אני פותח פה עוד אופציה, אנחנו נראה את כל המשמעויות של האופציות האלה בהמשך, יש פה עוד אופציה שיכול להיות שתשלום הפשיעה של שומרים הוא מדיני מזיק, ותשלום על גניבה ועבדה ושומר שכר הוא אחריות חוזית. ואז יוצא ששומר חינם בעצם מתחייב מדין פושע, מדין מזיק, הוא פשע הוא צריך לשלם כמזיק. גם שומר שכר, אם הוא פשע הוא צריך לשלם כמו מזיק, הוא יותר גרוע משומר חינם. למה שומר שכר יש לו חיוב לשלם גם הגניבה והעבדה? כי חוץ מדיני נזיקין, יש אצלו גם מדיני החוזים, הוא קיבל כסף, כן, לאחי יאבי לך אגרה, לינטרי נתירות היתרתה, כמו שהגמרא אומרת בבעל מציע. אז אני נתתי לך כסף כדי שישמור לי שמירה יותר טובה, או כדי שתיתן לי אחריות ביטוחית יותר גבוהה. ואז אפשר לפצל את חיובי התשלום של השומרים, ולא לתפוס את כולם באותה צורה. יכול להיות שהתשלום בפשיעה הוא, תשלום, הוא חיוב על רשלנות בשמירה, והתשלום בגניבה ועבדה הוא אחריות ביטוחית. זה לא חייב להיות שזאת עסקת חבילה. אני מזכיר לכם את מה שראינו בשיעור הקודם, הבאתי את הרמב״ם הזה בדרך אגב, מחלוקת של הרמב״ם והרייבד בהלכות שכירות, לגבי חיובי פשיעה. הרמב״ם אומר שם שמי שחייב, שחיובי פשיעה של שומר, הם מדיני מזיק. והסברתי שברור שבדיני נזיקין הרגילים, אני בא ואני פותח לך את הדלת, אתה בכלל יש לך בהמה בבית שלך, ואני עכשיו בא, עובר שם, עובר אורח, אני, לא, אין לי חוזה שמירה איתך, פתחתי לך את הדלת, והבהמה יצאה ועבדה, לא מדבר על נזיקין, אני מדבר עכשיו על שהבהמה עבדה, אני פטור. למה? כי אני רק גרמה, אני לא עשיתי שום דבר לבהמה, אי אפשר לחייב אותי מדיני נזיקין, דיני שומרים לא שייך כי אין פה חוזה שמירה, לכן אני פטור. דיברנו על זה שאם הליסטים הוציאו את הבהמה, אז יכול שהם קנו אותה וזה פרשייה אחרת. אבל אם הם רק פתחו בפניה את הדלת, אז הם פטורים, גם על נזקיה וכמובן גם על אם היא נאבדת. דיברנו שם יש קצת מחלוקת ראשונים גם בעניין הזה על מה מדובר, על שומרים או על נזיקין. אז הרמב״ם, כשהוא אומר שהשומר שחייב לשלם בפשיעה, זה חיוב תשלום מדיני נזיקין, זה טעון ביאור. כי הרי ברור שמבחינת דיני נזיקין אתה רק גרמה, פתחת דלת, אז מה? אלא מה? הסברתי, הרמב״ם אומר שכיוון שעשו איתי חוזה שמירה, אז עכשיו הבעל הבית רואה את עצמו פטור מלשמור על הבהמה, הוא לא צריך לשמור על הבהמה, כי יש מי שלקח את האחריות. במצב כזה, אפילו אם רק השארתי דלת פתוחה, לא ממש הזקתי בידיים, רק השארתי דלת פתוחה, רואים אותי כמזיק. זאת אומרת, הנקודה היא שזה מתחיל בחוזה השמירה, יש חוזה שמירה שמחייב אותי לספק שמירה על המפקיד, והחוזה הזה הופך אותי, גם אם כשפשעתי, הופך אותי למזיק. ובסוף אני משלם לא בגלל החוזה, אני משלם מדיני נזיקין. זאת אומרת, נפקא מינה למשל, מה שהרמב״ם מביא, זה מה קורה בקרקעות, עבדים ושטרות, שלגביהם אין חוזה שמירה. נכתל ופרט וכלל, יצאו עבדים, שטרות וקרקעות, דברים שאין גופה ממון וכולי, שעליהם אין חוזה שמירה, אין שבועת השומרים, חוזה השמירה לא חל. עדיין אומר הרמב"ם, מי פשעת בקרקע, אתה תצטרך לשלם, כיוון שכל הפושע מזיקו, זה לא מדיני שומרים. אז, אבל עדיין, כמו שהסברתי קודם, לא הסבר שלי, זה דבר ידוע, אז ברור שברקע ישנו החוזה. בלי שהיה החוזה, העובדה שפשעתי בקרקע, לא הופכת אותי למזיק. זה יכול להיות יותר גרמה, או בעבד או בהמה. אלא מה? כיוון שהוא עשה איתי חוזה, אז נכון שמבחינת התורה, החידושים שחידשה התורה בחוזה השמירה, חיוב השבועה, או רמות השמירה השונות, האחריות הביטוחית, הגניבה והעבדה, כל הדברים האלה לא קיימים. כיוון שבעבדים, קרקעות ושטרות, החוזה של התורה, החידושים של התורה בחוזה השמירה לא קיימים. האם סיכמנו בינינו שיש בינינו חוזה? חוזה זה חוזה. אז זה לא בגלל התורה, אלא בגלל פשוט שבגלל שסיכמנו בינינו. ואז מה? אין את כל החיובי שמירה, את חיובי שבועה, ואת החיוב הביטוחי, וגניבה ועבדה וכדומה. אבל, כיוון שהיה פה חוזה, ואני לקחתי על עצמי את אחריות השמירה, ופשעתי, רואים אותי כמזיק. מכוח החוזה אני הופך למזיק, ולכן אני חייב לשלם אפילו זה קרקע או עבד. ככה רמב"ם, והרייבט טוען שלא. זאת אינדיקציה להבחנה שעשיתי קודם, שאפשר לראות באופן שונה את חיובי התשלום בפשיעה, ואת חיובי התשלום בגניבה ועבדה. בפשיעה אתה חייב לשלם מדיני מזיק, ובגניבה ועבדה אתה חייב לשלם, אולי אתה חייב לשלם מכוח החוזה. וכשאין חוזה, כמו בקרקעות ובעבדים, אז אתה לא חייב, כי אין את המימד החוזי שחידשה התורה. זה אינדיקציה לא רעה למהות השונה של חיובי התשלום בפשיעה ובגניבה ועבדה. אוקיי, עד כאן זה הקדמה כללית על דיני שומרים. עכשיו בואו ניכנס לסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אני משתף את הקובץ. גמרא בבא מציע מ"ב. ההוא גברא דאף קיצוזי גבי חברי. רואים, כן? רואים שם בבית? כן?
כן, רואים.
אוקיי. ההוא גברא דאף קיצוזי גבי חברי. מישהו הפקיד כסף אצל חברו. ותבין הוא בצריף הדאור בני. שם אותו בצריף של ציידים ביער. איגנוב. נגנבו המאות האלה, הזוזים האלה. אמר רבי יוסף, אפל גב דה לעניין גברי, גנבי, נתירות ההיא, לעניין גנבים, לשים את הזוזים האלה בצריף ביער, זאת שמירה טובה. שום גנב לא מעלה בדעתו לחפש זוזים בצריף ביער. אוקיי? לעניין נורה, פשיעות ההיא. אבל עדיין, הרי הייתה יכולה לפרוץ אש, והאש הייתה שורפת את הצריף הזה ואת המעות בתוכו. אז אסור היה לך לשים את המעות בצריף מחשש שתפרוץ אש. אבל כנגד גנבים לשים את המעות בצריף זה שמירה טובה. גנבים לא סביר שיגנבו את המעות משם. מה קרה בסוף? לא הייתה אש. באו הגנבים. כנגד גנבים שמרתי שמירה טובה. אומרת הגמרא, אב תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. בגלל שבהתחלה זאת הייתה פשיעה, כי סוף סוף אסור היה לך לשים את המעות בצריף הזה מחשש לאש, אז נכון שבסוף לא באה אש, אלא באו גנבים, ונכון שהמקום הזה נחשב שמירה טובה כנגד גנבים, עדיין זהו מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בהתחלה פשעת, כי אסור היה לך לשים את זה שם, בסוף אמנם קרה אונס, במצב כזה אתה חייב. באיקא דאמרי, בעיה אחרת, אף על גב דה לעניין נורה, פשיעות ההיא, כן אף על פי של עניין אש ופשע, לעניין גן והנה תירות ההיא. סוף סוף מה היה בסוף? לא אש. בסוף היו גנבים. וכנגד גנבים, השמירה הזאת היא שמירה טובה. ותחילתו בפשיעה וסופו באונס, פתור. פה מופיעה דעה אחרת, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, פתור. בדבר הזה הוא אונס, הוא לא פשיעה. והלכתה אומרת הגמרא, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. זה המקום היחיד שבו מופיע בשס, המחלוקת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ולהלכה פוסקים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. בואו נחדד קצת את הסיטואציה. בעצם, בעצם אנחנו מדברים על, בואו נחשוב רגע על, על מצבים היפותטיים. נגיד שהייתי שם את זה ביער, בצריף, והייתה באה אש, ושורפת את הצריף ואת בית המעות. מה היה הדין במצב כזה?
פשיעה, חייב.
פשיעה, נכון? פשיעה רגילה, אתה חייב. כמו מישהו שמשאיר דלת פתוחה והבהמה יצא, אוקיי? זו פשיעה רגילה, אתה חייב. זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זה פשיעה רגילה. פשעת כי היה צפוי שתבוא אש, ואכן באה אש. וזה אשר יגורת או לא יגורת, בא לך. ולכן זאת פשיעה רגילה. מה קורה אם המקום הזה היה מוגן גם כנגד אש וגם כנגד גנבים, ובסוף באו גנבים והיו וגנבו את זה. נגיד ששמתי את זה בצריף שהוא לא ביער, בצריף במקום לא מיוער, כן, שאין חשש לאש, וכמובן בגלל שזה צריף כזה, אז זה גם מוגן נגד גנבים. אז זה מוגן גם נגד גנבים וגם נגד אש. עכשיו באו גנבים בכל זאת וגנבו את זה. מה יהיה הדין במצב כזה?
הוא אנוס, אלא אם כן יש את
החזק. הוא אנס רגיל, נכון? אני פטור. זאת אומרת, אלה שני מצבים קיצוניים שמציבים את המסגרת לדיון. את מקום שהוא שמור גם כנגד גניבה וגם כנגד אש. ובסוף קרה אחד משני הדברים האלה, אני אנוס, אז אני פטור. מקום שלא שמור כנגד אש, גם אם הוא שמור כנגד גנבים. שמתי את זה שם ובא אש. אותו דבר שכנגדו לא שמרתי. זה אני חייב, כי זאת פשיעה. הוויכוח הוא רק בסיטואציה שבה אני שמתי את זה במקום שזה שמור כנגד גנבים ולא שמור כנגד אש. אז פשעתי מבחינת השמירה כלפי האש. אבל כלפי הגנבים שמרתי בסדר. ומה שקרה בסוף זה שבאו דווקא גנבים. הבלתי צפוי קרה בסוף. וכנגדו בסך הכל הרי שמרתי טוב. זה המחלוקת עם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור. זה מה שנקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ולכן נחלקו פה המוראים, ולהלכה אנחנו פוסקים שחייב, רק כדי שתבינו איך זה בא לידי ביטוי בדיני נזיקין, אז הסוגיה שלנו בדף נון וב, שהיא מדברת על תחילתו בפשיעה וסופו באונס, היא מדברת למשל במצב שאני שמתי בהמה מאחורי כותל רעוע, אוקיי? בעצם היא יכולה לפרוץ את הכותל ולצאת, לא שמרתי עליה כמו שצריך. מה היא עשתה? היא חתרה חתירה מתחת לכיסא כבודה שמה, מתחת לכותל הרעוע ויצא החוצה. זה אונס גמור, אני לא אמור לחשוב שהבהמה תעשה מנהרה או מחילה כזאת בתוך הקרקע ותצא דרך הקרקע. זה מוגדר בגמרא שלנו כמצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. התחלת בפשיעה כנגד המצב שהבהמה תצא דרך הדופן הרעוע, אבל בסוף לא זה מה שקרה. קרה משהו שכנגדו הבהמה הייתה שמורה. את קרה משהו שלא היה אמור לקרות גם מבחינת השמירה שלי, כנגדו שמרתי בסדר. אז זה ממש מקביל למקרה שלנו של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זה, אם ניקח את שני המקרים הקיצוניים בהקשר ההוא, מה היו שני המקרים הקיצוניים? מה זה הפשיעה הגמורה או האונס הגמור? מה זה פשיעה הגמורה בהקשר ההוא של נזיקים? מה אתם אומרים?
נראה לי שזה, נראה לי שהשני חמור.
לא שומע?
נראה לי שהשני חמור.
השני חמור? מה זאת אומרת השני חמור? אני שואל מה הציור שבו בנזיקין זה יקביל לציור של פשיעה גמורה. הוא שם את זה מאחורי, מאחורי כותל רעוע. ומה קרה?
אז
כותל נפל.
ומה יצא? דרך הכותל. או הפילה אותו שהוא נפל, לא משנה, אבל מה שהיה צפוי. במצב כזה, זה מוגדר כפשיעה רגילה. לא נעלת כמו שצריך, ובדיוק זה מה שהיה צפוי שיקרה, זה מה שקרה. זה מקביל למי ששם את זה ביער ובאמת הגיע אש. את קרה אותו דבר שכנגדו לא שמרת. מה המקרה של האונס הגמור? שמתי אותה מאחורי כותל בריא. לא כותל רעוע, היא לא יכלה לצאת דרך הכותל. והיא יצאה או בחתירה או דרך הכותל, לא משנה איך, משהו שלא הייתה אמורה לצאת. זה אונס גמור, ושם ברור שאני פטור, אוקיי? אז כל המקרים שאנחנו רואים בדיני שומרים, קיימים גם בדיני נזיקין, גם שם יש את שני מקרי המסגרת, או הפשיעה הגמורה, או האונס הגמור, ובאמצע יש את המצב הזה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. גם בשומרים וגם בנזיקין. כשמצב האמצע זה תמיד כאשר אני שומר כנגד א', ולא שומר כנגד ב', ובסוף קרה א'. הדבר שבעצם כנגדו שמרתי. אז בעצם אני, מה שקרה בסוף היה אונס. מה שקרה לא הייתי אמור לצפות אותו, הוא היה כנגד זה שמרתי בסדר. אבל בהתחלה הייתה פשיעה, ולכן יש פה צד בגמרא, שאני בכל זאת אהיה חייב, למרות שזה אונס בסוף. אוקיי? זה המחלוקת, ולהלכה באמת, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. בואו ננסה לחשוב רגע מה הוויכוח, מה נקודת המחלוקת. מצד אחד, ברור שאותו בן אדם לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אני חוזר לשומרים עכשיו. הוא שם את המעות בצריף ביער. שומר שעושה את תפקידו לא אמור לשים את המעות ביער, כי יש חשש לאש. אז ברור שהוא פשע, אין ספק שהוא פשע, אלא מה? שמה שקרה בסוף היה אונס, לא היה קשור לפשיעה שלו. אם הייתה באה אש, זאת הייתה פשיעה רגילה, אבל באו גנבים בסוף, וכנגד זה שמרתי. אז נכון שאני פשעתי, אבל מצד שני לא הפשיעה שלי, היא זו שחוללה את הנזק הסופי, הנזק הסופי היה באונס. ולכן בעצם היה מקום להסביר שהוויכוח הוא בשאלה האם פשיעה שאני עושה, אבל היא לא מתממשת, מספיקה כדי לחייב אותי או לא. כן? האם זה שלא עמדתי בתנאי החוזה, למרות שמה שקרה בסוף לא קרה בגלל זה, אבל אני הפרתי את החוזה. האם זה כשלעצמו מספיק כדי לחייב אותי בתשלום או לא? אולי זה הוויכוח. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוויכוח הוא בשאלה, האם דבר כזה באמת נקרא אונס? כי סוף סוף, אם אני הרי לא הייתי שם את המעות ביער, אז הגנבים לא היו יכולים לגנוב אותם. נכון שלשים את המעות ביער זאת שמירה טובה כנגד גנבים. ולכן קשר פוזיטיבי, בין הפשיעה שלי לבין האונס לא קיים. האונס לא קרה בגלל הפשיעה שלי. הקשר הוא קשר נגטיבי. אני עוד אחזור לנקודה הזאת. מה זאת אומרת? הרי אם לא הייתי שם את זה ביער, והרי בסך הכל מבחינת כללי החוזה, לא הייתי אמור לשים את זה ביער, בגלל האש. אם הייתי עומד בכללי החוזה, אז לא הייתי שם את זה ביער. אם לא הייתי שם את זה ביער, גם הגנבים לא היו לוקחים את זה. אז נכון שלשים את זה ביער זו שמירה טובה כנגד גנבים, אבל מצד שני, אי אפשר להגיד שאין קשר בין הפשיעה שלי לבין האונס. יש קשר. אם אני לא הייתי פושע, לא היה קורה האונס. ואת אני מנסח את זה כך, זה השאלה של ניסוח, אני מנסח את זה כך, שבמצב של פשיעה רגילה, זה כאשר בסוף הייתה אש. למה לזה אני קורא פשיעה רגילה? כי התוצאה הסופית, מה שקרה בסוף, הוא תוצאה של הפשיעה שלי, תוצאה פוזיטיבית. בגלל הפשיעה שלי זה מה שקרה. אבל בתחילתו הפשיעה וסופו באונס, אם בסוף באו גנבים, לא האש, אז הקשר הוא נגטיבי. זה לא שבגלל הפשיעה שלי קרה הסיפור הזה, כי לא נכון. לשים את המעות ביער, זו שמירה טובה נגד גנבים. אלא מה? אבל אם לא הייתי שם את זה ביער, אז זה לא היה קורה. קשר נגטיבי קיים פה. אבל אם לא הייתי שם את זה ביער, זה לא קרה בגלל ששמתי את זה ביער, אבל זה לא היה קורה אם לא הייתי שם את זה ביער. וכיוון שלשים את זה ביער זאת פשיעה, אז יש מקום לטענה שסוף סוף לולי הפשיעה שלך זה לא היה קורה. נכון שהפשיעה שלך לא הביאה את זה באופן פוזיטיבי, אבל לולי הפשיעה שלך זה לא היה קורה, אז אי אפשר להגיד שהפשיעה שלך מנותקת מהתוצאה שקרתה בסוף. זה ניסוח אחר לנסח את הוויכוח הזה. אפשר בעצם להציב את זה כך. האפשרות, זה תלוי בשאלה, איך אני מבין את ההתדיינות בין שומר לבין מפקיד? האם באופן עקרוני שומר בשביל להתחייב צריך להיות פושע? אבל זאת אומרת, אם בכל מקרה אחר הוא פטור, אלא אם כן הוא הוכח שהוא פשע, ואז הוא חייב. או הפוך. שומר תמיד חייב, אם הוא הוכח שהוא אנוס, אז הוא פטור. אתם מבינים שזה אולי מה שעומד מאחורי שני הניסוחים שאמרתי קודם. כי אם אתה אומר שבעצם שומר באופן עקרוני חייב, רק אם תוכיח שהיית אנוס אתה תיפטר. אז אתה יכול להגיד, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לא הוכחת שהיית אנוס, כי בסוף סוף אילו לא היית פושע, אז זה לא היה קורה. אפשר גם להגיד שלא, אפשר להסביר את שני הצדדים באופן הזה. אם אתה אומר שבשביל להוכיח, בשביל לחייב אותי בתשלום, צריך להוכיח את זה שהפשיעה שלי עשתה את הנזק, זה לא מה שקרה פה. הפשיעה שלי לא עשתה את הנזק, הנזק היה אונס. אז אפשר לקשור את זה בצורה כלשהי, ואני משאיר את זה טיפה עמום, כי הקשר פה הוא באמת לא, אפשר להרער עליו בשני הצדדים. אבל זה יכול להיות קשור לשאלה איך אני מבין את חיובי השומרים. האם חיובי השומרים זה בעצם, אם הוכח שאתה פשעת וזה מה שהביא את התוצאה, אתה חייב לשלם, או להפך, אתה חייב לשלם בכל מקרה. רק אם הוכח שהיית אנוס, אתה תהיה פטור. וזה מתקשר כמובן למה שדיברתי בהתחלה, של איך אני מבין את חיובי התשלום של השומרים, האם זה סנקציה על רשלנות בשמירה, או שזאת אחריות ביטוחית. בסדר? אז אם זאת אחריות ביטוחית, אז אתה חייב לשלם, אלא אם כן תוכיח לי שהיית אנוס. אם תוכיח לי שהיית אנוס, אז אתה פטור. או תוכיח לי שלא פשעת, אם תרצו, או משהו כזה. מה שאני רוצה רבה שתשימו לב למה שעומד מאחורי שני הניסוחים האלה, בניסוח הראשון שהצעתי, אני בעצם אומר שהפשיעה שלך מחייבת בתשלום, גם אם היא לא חוללה את התוצאה. עצם העובדה שפשעת, שנהגת נגד מה שהחוזה חייב אותך, זה מספיק כדי לחייב אותך בתשלום. אז למה צריך בכלל שיקרה האונס בסוף? אז בעצם ברגע שהשארת דלת פתוחה, גם אם הבהמה נשארה ולא קרה לה כלום, פשעת כנגד החוזה, השארת דלת פתוחה, אתה חייב לשלם. על הסנקציה הזה שהוא פשע.
הוא משלם.
אז מה?
אבל הוא באמת בפועל משלם.
על זה שהוא פשע בשמירה. הרי החיוב שלי לשלם הוא חיוב על, 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 על הרשלנות בשמירה. אם התרשלתי בשמירה, אני חייב לשלם. אתה בעצם טוען שגם אם אני רואה את זה כחיוב על רשלנות בשמירה, זה חיוב לפצות אותך אם קרה לך משהו על אחריות בשמירה. או אם אני אנסח את זה באופן אחר, אז אני אומר כך. אם נגיד התרשלתי בשמירה, השארתי דלת פתוחה, והבהמה לא יצאה, היא פה, אז נכון, אני באמת חייב לשלם. קח את הבהמה, זה התשלום שלי. זאת אומרת, פשוט, זה ניסוח יותר קיצוני, אפשר לנסח גם מה שצבי אמר קודם, שבעצם כאשר התרשלתי בשמירה, כשפעלתי נגד החוזה, זה מחייב אותי לפצות אותך, לא שזה כשלעצמו מחייב אותי תשלום, אם לא קרה לך כלום, אני לא צריך לפצות אותך. שירות אחרת זה לומר שנכון, עצם המעילה בחוזה, עצם ההתנהגות לא לפי כללי החוזה, מחייבת אותי לשלם, אלא שכשהבהמה היא פה, אני יכול לקחת את הבהמה ולשלם איתה. כשהבהמה לא פה, אז לא. איפה יהיה ההבדל? מה יקרה למשל, אם אני השארתי את הדלת פתוחה, והבהמה קיבלה תקפת לב? זהו, בדיוק זה הגמרא שמה, בבא מציעא. הגמרא קיבלה התקפה, הפרה או השור קיבל התקפת לב. אז תשימו לב, במצב כזה, הרי אני התרשלתי בשמירה, נכון? השארתי דלת פתוחה. זה כשלעצמו מחייב אותי לשלם. אלא שאם השור עוד נמצא בינינו, אני פשוט לוקח אותו ומשלם איתו. אבל הוא לא נמצא בינינו, הוא קיבל התקפת לב. במקרה כזה, לפי הניסוח הזה, אני אצטרך לשלם. נכון? אם השארתי דלת פתוחה, אני באופן עקרוני חייב, רק שאם הבהמה היא פה, אני יכול להשתמש בבהמה עצמה כדי לשלם. אבל היא לא פה. נכון שמה שקרה לה לא קשור בשום צורה למה שאני עשיתי, אבל גם לא צריך שיהיה קשר. אני משלם על עצם העובדה שפשעתי. רק שאם הבהמה עדיין פה, אני יכול לשלם באמצעות הבהמה עצמה. אבל אם הבהמה מתה, היא לא פה, בלי קשר, לא באשמתי, התקפת לב, היה קורה לה בכל מקום. אבל כיוון שהבהמה לא פה, אז אני צריך לשלם, אין לי את הבהמה לשלם איתה. לשלם כסף. אז זה ההשלכה, למשל, של הניסוח שאמרתי קודם. אם החיוב שלי לשלם הוא על עצם המעילה בחוזה, לא צריך להיות שום קשר בין הפשיעה שלי לבין האונס שקרה בסוף. אפילו אם אין שום קשר בין הפשיעה שלי לבין האונס, כל עוד קרה בסוף, אם לא קרה בסוף האונס הזה, עניין היפותטי, אז קח את הבהמה עצמה בתור תשלום. אבל אם הבהמה כבר לא פה, אבל זה קרה באונס. לא רק שזה קרה באונס, אלא אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. הפשיעה שלי, גם אם לא הייתי עושה אותה, הבהמה הייתה מתה. עדיין הייתי חייב לשלם. למה? כי אני משלם על עצם הפשיעה. זה בכלל לא משנה אם הבהמה פה או לא פה. נכון שאם הבהמה פה אני יכול לשלם איתה עצמה, אבל לא בגלל שכשהבהמה פה אני פתור, אני לא פתור, אני חייב בכל מקרה. זאת כמובן תפיסה קיצונית, כי זאת תפיסה שאומרת שהחיוב שלי כשומר לשלם הוא על עצם העובדה שפשעתי, בלי שום קשר למה שקרה בבהמה, אפילו אם לא קרה לה כלום. אפילו אם לא קרה לה כלום, אני משלם איתה עצמה. פשוט מחזיר אותה לבעליה, וזה התשלום שלי. היא, לפי התפיסה הזאת, היא הופכת להיות שלו. זה כמו שהוא שלח ביד. ברגע שהוא פתח את, את הפתח, או לא נהל כמו שצריך את הפתח, ברגע הזה הוא בעצם פשע בבהמה, הבהמה הופכת להיות שלו, והוא התחייב לשלם. כמובן, אפשר לשלם גם בשווה כסף. אני יכול לקחת את הבהמה בתור שווה כסף ולהחזיר אותה. אבל זה, זאת התפיסה. אנחנו נראה בהמשך שזה שיטת אביי לפי הריף, לפי איך שמסביר אותה רבי עקיבא. אבל זה אפשרות אחת להבין את העניין. האפשרות המקובלת יותר היא באמת לא כזאת, והאפשרות המקובלת יותר אומרת שצריך להיות איזשהו קשר בין הפשיעה לבין האונס. זאת אומרת, כמו למשל בצריף הדאובנה, מה שקראנו עכשיו, איזה קשר יש שם בין הפשיעה לבין האונס, מה ההבדל בין זה לבין מקרה התקפת הלב? שהתקפת הלב הייתה קורית גם אם לא, גם אם לא הייתי פושע. אפילו אם הדלת הייתה נעולה כמו שצריך, הבהמה הייתה מקבלת התקפת לב ומתה. אין שום קשר בין מה שאני עשיתי לבין מה שקרה לבהמה. בצריף הדאובנה, נכון שמה שאני עשיתי, שמתי את זה בצריף, זה לא הסיבה האקטיבית או הפוזיטיבית למה שקרה בסוף. מה שקרה בסוף זה שבאו גנבים, וכנגד זה זה היה שמור טוב. מצד שני, כמו שאמרתי קודם, אבל קשר נגטיבי יש. אם לא הייתי פושע ושם את זה בצריף, אז זה לא היה נגנב. במובן הזה, זה לא אותו דבר כמו הבהמה שקיבלה התקפת לב. פה יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. כשאנחנו מדברים על קשר בין הפשיעה לבין האונס, תמיד הכוונה לקשר נגטיבי. קשר פוזיטיבי בין הפשיעה לבין האונס זה סתם פשיעה, זה לא מקרה שתחילתו פשיעה בסופו באונס. אוקיי? אז זה בעצם ה, זאת בעצם המפה, ועכשיו אני מסרטט את המפה כולה. במפה כולה בעצם יש לנו ארבעה מצבים. מצב אחד זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, זאת אומרת שהאונס קשור פוזיטיבית לפשיעה. השארתי דלת פתוחה והבהמה יצאה, דרך הדלת, אוקיי? זה פשיעה פשוטה, כולם מסכימים שאתה חייב. המקרה הקיצוני ההפוך, נעלתי את הדלת והבהמה חטפה קריזה ופרצה את הדלת ויצאה החוצה. זה אונס גמור. אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, לא נגטיבי ולא פוזיטיבי, אוקיי? כי לא הייתה פה פשיעה בכלל. לכן זה אונס גמור וברור שאני פטור. יש שני מקרי ביניים, ולא אחד כמו שאמרתי קודם, זה מה שהתחדש עכשיו, יש שני מקרי ביניים. במקרה ביניים אחד, אני פשעתי בהתחלה, צריף הדאובנה, זה מקרה ביניים האחד, אני פשעתי בהתחלה, מה שקרה בסוף היה אונס, במובן הזה שהוא קשור לפשיעה שלי רק באופן נגטיבי, לא באופן פוזיטיבי. ואת אי אפשר להגיד שבגלל שפשעתי זה קרה, אפשר להגיד שאם לא הייתי פושע, זה לא היה קורה. כמו בצריף הדאובנה. זה ששמתי זה בצריף, זאת לא הסיבה לכך שזה נגנב. כלומר שבצריף, לא הסיבה המשפטית שזה נגנב. כי בסך הכל, לשים את זה בצריף, זה מוגן היטב. אבל יש קשר נגטיבי, שאם לא הייתי שם את זה בצריף, אז זה כמובן לא היה נגנב. זה מקרה ביניים אחד, ולגביו נחלקו האמוראים, רב יוסף ואיקא דאמרי שם במציע מבית, בצריף הדאובנה, האם חייב או פטור. מקרה ביניים שני, אני פשעתי, קרה אונס בסוף של התקפת לב. מה ההבדל בין זה לבין מקרה הביניים הקודם? שפה אין אפילו קשר נגטיבי בין הפשיעה לבין האונס. אני השארתי דלת פתוחה, במה נשארה בפנים? קיבלה התקפת לב. אם הדלת הייתה נעולה כמו שצריך, עדיין היא הייתה מקבלת התקפת לב. אולי היא קיבלה התקפת לב כי ראתה עד כמה אני פושע ולא עומד בכללי השמירה. אבל באופן הפשוט, מה שקרה לה לא קשור למה שאני עשיתי, אפילו לא נגטיבי, לא רק פוזיטיבי. זה מקרה ביניים השני. ובמקרה הזה, כמו שאמרתי, אני מקדים קצת את המאוחר, אבל רק כדי שהתמונה תהיה לנו מול העיניים, במקרה הזה, לרוב הדעות אני פטור. כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, זה נחשב אונס. יש דעה אחת, עריף בדעת הבאי, שאני חייב, כאילו שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אוקיי? במקרה הביניים השני, זה מחלוקת האמוראים בבוא המציע מבית, ולהלכה חייבים, כי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. זאת בעצם המפה, אפשר לומר, המלאה. יודעים, האם אני אמרתי את זה כבר כאן, אז בואו אני אגיד את זה, אני אפרט קצת יותר. יש הערה פילוסופית, זאת רק כדי, אני חושב שזה מחדד טוב את, את הסיטואציות. כאשר אנחנו מדברים על קשר סיבתי בין אירוע א' לאירוע ב', בקשר הסיבתי הזה יש שלושה מרכיבים. הגדרה פילוסופית של יחס סיבתי בין אירועים. צריכים להתקיים שלושה מרכיבים. מרכיב ראשון, זה שאירוע א', הסיבה, קודם בזמן לאירוע ב', זה המרכיב הזמני. אוקיי? הסיבה קורית לפני המסובב. כמובן שקדימה זמנית לבדה לא מספיקה כדי להגדיר את א' כסיבתו של ב'. השמש זורחת ואז אני יוצא לעבודה. האם זה אומר שזריחת השמש היא הסיבה לכך שיצאתי לעבודה? לא. זה קורה קודם, אבל זה לא סיבה. למה? מה חסר? אז המרכיב השני זה המרכיב הלוגי. המרכיב הלוגי בעצם אומר שאני יכול להגיד שאם א' אז ב'. שיש איזשהו קשר לוגי בין א' לבין ב'. נגיד, בעטתי בכדור והכדור עף קדימה, אז כאן אני רואה שיש איזושהי זיקה, זה לא רק קדימה זמנית, יש איזושהי זיקה בין הביתה לבין מעופו של הכדור. אבל בעניין הזה צריך עכשיו הבחנה קצת עדינה. פילוסוף דיוויד יום, פילוסוף אירי, נדמה לי, הוא טען שמה שקיים ביחס הסיבתי זה רק המרכיב הלוגי והמרכיב הזמני. אין שום דבר מעבר לזה.
לא מחייב.
לא שומע?
זה לא מחייב.
מה זאת אומרת?
אפשר לחשוב על מקרה שיש גם מרכיב סיבתי, גם מרכיב זמני וגם מרכיב לוגי, ועדיין זו לא הסיבה.
למשל?
אדם, עבר החורף ואדם ניקה את הגינה. ניקה את הגינה כי באו אורחים. לא כי עכשיו אחרי החורף היה הרבה בלגן.
לא, זה מקביל למה שאמרתי קודם עם זריחת השמש. זה אני אפילו הייתי
לא, זה כן הסיבה, כי אנשים כן מנקים את הגינות אחרי החורף. זה כן יכולה להיות, זה כן לוגית מסתדר. אנשים מנקים את הגינות אחרי החורף. לנו יש גינה בבית, מנקים אחרי החורף.
אז זה קדימה זמנית.
זה לא הסיבה שהוא ניקה, הוא ניקה כי מגיעים...
זאת הקדימה הזמנית.
מה?
זאת הקדימה הזמנית.
לא, לא, אבל... בכל שנה אנחנו מנקים אחרי החורף, לצורך העניין. אבל הסיבה
שאני... שזה קבוע. לא רק שזה קדם בזמן, במקרה הזה... החורף היה לפני הניקוי של הגינה, אלא תמיד אחרי חורף אני מנקה את הגינה.
בגלל
זאת
החורף.
זאת אומרת שבעצם יש איזושהי זיקה לוגית קבועה בין שני האירועים האלה.
אבל זה לא הסיבה שבאותו יום ניקיתי את הגינה, כי יכולתי לנקות את הגינה גם עוד שבוע. ניקיתי באותו יום את הגינה, כי בשבת מגיעים אורחים.
עוד פעם, זה קצת עדין, זה הבדל עדין יותר, הבדל עדין שאני רוצה אולי לחדד אותו. שאלה כמה להיכנס לזה, שנייה. מה שקורה פשוט זה שהסיבה המלאה לניקוי הגינה זה החורף פלוס הציפייה לאורחים. זה מהווה ביחד, זאת אומרת, אז זה כן נכון שהחורף הוא חצי מהסיבה, זה תנאי הכרחי אבל לא מספיק, אוקיי?
כן.
אבל בוא נדבר על מצב שהתנאי הוא תנאי מספיק.
אבל רציתי להפריך את זה שזה תנאי מספיק.
לא, אבל אני אומר, אפילו נניח שזה תנאי מספיק, בסדר? אני מנקה את הגינה תמיד בחורף. תמיד אחרי החורף, סליחה, גם בלי קשר שיבואו אורחים או לא. תמיד אחרי החורף אני מנקה את הגינה. אני טוען שזה עדיין לא סיבה במובן המלא. וזה, והנקודה היא שצריך להיות, כשאני מדבר על זה שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב', אני בעצם אומר שצריכה להיות איזושהי זיקה של גרימה בין אירוע א' לאירוע ב'. אתן לכם דוגמה, כאשר יש קורלציה זמנית קבועה בין שני דברים, יש שני שעונים, אתם יודעים מה, לא, בואו נדבר על שעון אחד, לא צריך שני שעונים, תמיד 5 דקות אחרי שהוא מראה את השעה 3, השעון מראה את השעה 3:05. האם זה שהוא הראה את השעה 3, זאת הסיבה לכך שאחרי 5 דקות הוא מראה את השעה 3:05? לא. למרות שזה קודם זמנית, וזה קורה תמיד. כיוון שלהראות את השעה 3, זה לא האירוע שחולל את ה-3:05. הוא פשוט בא תמיד לפניו. מה חסר פה? מה שחסר פה זה זיקה, אני קורא לה הזיקה הפיזיקלית, הגרימה. וצריך להיות איזשהו קשר סיבתי, גרימתי, בין אירוע א' לאירוע ב'. אתן לכם אולי דוגמה, תראו. יש לוגיקן יהודי-אמריקאי בשם ריימונד סמוליאן. הוא נפטר ממש לפני כמה שנים, כבר בגיל מופלג, הוא היה בן איזה 100. והוא עשה סטנדאפ קומדי לוגי. והוא כתב פעם ספר, זה נקרא שתיקת הטאו. הוא הגדיר את עצמו כטאואיסט. והוא ניסה להראות שם, להסביר שם מה זה בעצם המשנה הזאת שנקראת טאואיזם. ושם הוא אומר, מה קורה? הוא ניסה להגן על האסטרולוגיה. האסטרולוגיה בעצם אומרת שאם יש מצב מסוים בכוכבים, זה אומר שיקרה משהו פה על כדור הארץ. עכשיו, יש ערעור נפוץ כלפי האסטרולוגיה, שבעצם מבוסס על מהירות ההשפעה. זאת אומרת, אם מצב הכוכבים כרגע הוא מסוים, כל השפעה שיש מהכוכבים לכדור הארץ, לוקח לכל היותר היא יכולה לעבור במהירות האור לכדור הארץ. לא יכול להיות שההשפעה הזאת תהיה השפעה מיידית. וכיוון שכך, לא ייתכן שמצב עכשווי של הכוכבים משפיע על אירוע עכשווי בכדור הארץ. הקושייה הזאת היא קושייה לא נכונה, אני אומר בסוגריים, כי ברור שהמצב שאני רואה עכשיו בכוכבים זה מצב שכבר היה כמובן לפני זמן, ואני רואה אותו עכשיו כי קרני האור מאותו מצב הגיעו רק עכשיו אליי, לכן הקושייה הזאת היא לא קשה. אבל נעזוב כרגע, אני רק רוצה להדגים. אז הוא טוען זאת הקושייה, והוא מציע לפתרון. מה הפתרון? הפתרון הוא שבאמת הכוכבים לא, הם לא הסיבה למה שקורה פה בכדור הארץ, אלא יש רק קורלציה. בין מה שקורה בכוכבים, יש איזה מתאם, בין מה שקורה בכוכבים למה שקורה בכדור הארץ, וזה מתאם שהוא תמיד עובד. אז כל מה שאתה רואה שקורה בכוכבים, אתה יכול לדעת שיקרה כנגדו משהו על הארץ. לא בגלל שכוכבים מחוללים את מה שקורה על הארץ, אלא בגלל שיש מתאם. עכשיו, אם באמת הנקודה היא המתאם ולא ההשפעה, אז לא צריך את מהירות האור שתעביר את ההשפעה מהכוכבים לכאן, כי אין השפעה. זה לא תוצאה של השפעה. אבל מהסתכלות על הכוכבים אני יכול לדעת מה יקרה בכדור הארץ, לא כי הכוכבים עושים את זה, אלא כי הכוכבים הם אינדיקציה לזה. אז פה, מה בעצם הוא טוען? הוא טוען שהפתרון שהוא מציע לאין קושייה הזאת, הכוכבים הם לא הסיבה למה שקרה בכדור הארץ, אלא רק יש קורלציה בין מה שקורה בכוכבים למה שקורה בכדור הארץ. או במילים שלי קודם, יש את הקשר הזמני, מה שקורה בכוכבים קורה באותו זמן או טיפה לפני מה שקורה בכדור הארץ, ויש את הקשר הלוגי. קשר הלוגי פירושו אתה יכול להגיד, אם זה קרה בכוכבים, אז זה יקרה בכדור הארץ. משפט ההתניה הזה של האם אז, הגרירה הלוגית הזאת, הוא משפט נכון. תמיד, אם זה מה שקורה בכוכבים, זה מה שיקרה בכדור הארץ. מה חסר כדי שאני אראה בזה יחס סיבתי? חסרה הזיקה של הגרימה, שהכוכבים מחוללים את מה שקורה פה בכדור הארץ, לא רק שיש מתאם בין שני הדברים האלה. לייבניץ הביא פעם משל על שני שעונים, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, עם שני שעונים, יש שני שעונים שמראים לך כל הזמן את אותה שעה, זאת מסונכרנים. יש לך כמה אפשרויות להבין את המתאם ביניהם. אפשרות אחת, זה ששעון א', גורם את מה שקורה לשעון ב'. אפשרות שנייה זה ששעון ב' גורם את מה שקורה לשעון, בשעון א'. אפשרות שלישית שיש משהו שלישי שסינכרן את שניהם אחד לשני. שבמקרה של השעונים זאת כנראה האפשרות הנכונה. היה שען שסינכרן באופן נכון את שני השעונים, אז זה יוצא שהם תמיד מראים את אותה שעה. זה אומר שכשאנחנו רואים מתאם בין שני אירועים או שתי התרחשויות, אפילו מתאם קבוע, שמתקיים תמיד, זה לא נכון אוטומטית להסיק מכאן שהמתאם הזה יש לו בסיס סיבתי. אוקיי? לא נכון שיש לו, לא נכון בהכרח שיש פה בסיס סיבתי. יכול להיות שזאת קורלציה, ויש הבדל בין קורלציה לבין סיבתיות. כמו שאמרו בני דודינו הסטטיסטיקאים, כבר אומרים תמיד, יש להם הרבה בדיחות על זה, יש הבדל בין מתאם לבין סיבתיות. זה שיש מתאם בין שני משתנים, זה לא אומר שאחד מהם הוא הסיבה והשני הוא המסובב. יכול להיות שיש, גם אם המתאם הוא מובהק, יכול להיות שיש גורם שלישי שיוצר את המתאם הזה בין שני האירועים האלה.
שומעים אותי?
כן.
כן, אם אני מבין נכון... אוקיי, אני אנסה להתקרב. עד כמה שאני יודע, הטענה של יום הייתה, הייתה ש... שלכן לא צריכים להניח שיש דבר כזה סיבתיות.
נכון,
אז זה סתם המצאה שלנו, זה לא נשמח לא,
זה...
דבר.
באמת, הטענה של יום, אם אני חוזר ליום, עד כאן תיארתי את איך שאנחנו תופסים את מושג הסיבתיות באופן הפשוט. הטענה של יום הייתה שהמרכיב השלי, הרי דיברתי על שלושה מרכיבים. מרכיב הזמני, האירוע א' הוא הסיבה, מתרחש לפני אירוע ב', או לפני ובצמוד אם תרצו, המרכיב הלוגי, או הקורלציה, שאם א' מתרחש, אז ב' מתרחש, והמרכיב הפיזיקלי, זה שיש זיקה של גרימה, שא' מחוללת ב', כן, יוצרת ב'. יום טעם שהתפיסה הזאת, שהיא אכן התפיסה האינטואיטיבית של כולנו, היא תפיסה לא נכונה. למה? בגלל שהוא היה אמפיריציסט, והוא חשב, שמה שאנחנו יכולים להגיד על העולם זה אך ורק דברים שלמדנו מתצפית, ואין לנו שום יכולת להסיק מתצפית את קיומו של המרכיב הפיזיקלי. כשאני רואה שמישהו בועט בכדור והכדור אף, אני רואה שזה תמיד קורה. תמיד מישהו בועט בכדור והכדור אף. אני יכול להסיק מזה שיש את היחס הזמני. אני יכול להסיק מזה שיש גם את היחס הלוגי, שאם בועטים בכדור אז הוא אף. אבל איך אתה רואה שיש את יחס הגרימה, שהביתה בכדור גורמת לכדור לעוף? מה שאתה רואה זה שהייתה ביתה, ואחרי זה הכדור אף.
יותר מזה, כן? זה לא ברור מה יחס הגרימה מוסיף
כן? פה. מי אמר שלא? הסברה שלך, זה מה שהוא אומר, זה לא אמפירי. זה לא יוצא מהתצפית. זה לא איזושהי סברה שאומר שדברים לא קורים מעצמם. אבל זה לא תוצאה של תצפית, זה סתם סברה. והוא כאמפיריציסט לא מקבל סברות. הוא טוען שאתה צריך להתבסס אך ורק על תצפית. התצפית לא נותנת לך את הזיקה של הגרימה.
אבל זה לא רק זה, גם לא ברור למה אתה מתכוון בזיקה של גרימה, אם אתה לא יכול לתת לזה שום תוכן של
תוצאות. פה כבר התקדמת לפוזיטיביזם לוגי. אני לחלוטין לא מסכים לזה.
לא, לא צריך להגיע עד פוזיטיביזם לוגי. סתם תסביר למה אתה מתכוון שמשהו
מסביר לזה שהוא
גורם חוץ מהנקודה שזה קרה לפני. אתה מתכמש במילה גורם שוב, זה לא נותן לכלום.
סתם תסביר זה אותו דבר כמו פוזיטיביזם לוגי. כיוון שמה זה סתם תסביר? אתה מצפה שאני אתן לך השלכה אמפירית.
איך אני יודע שמשהו גורם או לא גורם? אני לא, אני שואל את זה כדי להבין מה זה גורם.
אז אני מבין.
כי הוא טוען שכשאתה אומר גורם, אתה מתכוון לכתיבה הזמנית.
אני שוב אענה. אתה יכול להיות שאני לא אצליח להסביר לך מה זה, למרות שאני חושב שאני לא צריך, אתה מבין את זה היטב. אבל יכול להיות שאני לא אצליח להסביר לך את זה, אבל זה לא אומר זה לא קיים, זה רק מגבלה על ההסבר. אתן לך דוגמה למה שאמרתי קודם, למשל, זה שצריך את מהירות האור כדי לדבר על, על היחס בין סיבה לבין מסובב, זאת השלכה של זיקת הגרימה. כי גרימה לא יכולה להתרחש מהר יותר ממהירות האור, אבל קורלציה כן. יכולה להיות קורלציה בין שני דברים סימולטנית, בדיוק הם קוראים ביחד. כיוון שכשיש משהו פיזיקלי, אירוע פיזיקלי לא מתקדם יותר מהר מאשר האור. זה כלל בפיזיקה. אז זאת למשל השלכה פיזיקלית של העניין. אני אתן לכם אולי דוגמה נוספת כדי שתראו את ה... זה אומנם קצת יותר קשור אולי להערה של דוד מקודם, אבל סתם אנקדוטה אם אנחנו כבר עוסקים בזה. יובל שטייניץ, כן, כבוד השר, כתב... ספר שנקרא עץ הדעת, והוא מרצה לפילוסופיה בהשכלתו, במקצועו הקודם. ושם זה שלושה מאמרים, שהוא פרסם בכתבי עת פילוסופיים, המאמר האמצעי עוסק בסיבתיות. ושם הוא דן בשאלה, האם סיבה צריכה להיות תנאי מספיק למסובב, התנאי הכרחי הוא מספיק למסובב. זה מחלוקת בין פילוסופים. זאת אומרת, אף פילוסוף לא חושב שהסיבה מספיק שהיא תהיה תנאי הכרחי. זה, לא, זה ברור לא סיבה. יש שתי אסכולות, מה זאת כן סיבה. או שזה תנאי מספיק, גם אם לא הכרחי, או שזה צריך להיות תנאי הכרחי ומספיק, בשביל להיקרא סיבה. אבל תנאי הכרחי, רק הכרחי, לא מספיק, הוא ודאי לא סיבה. אוקיי? עכשיו, הוא מביא ראיה לטובת השיטה שאומרת שתנאי מספיק גם הוא סיבה, לא צריך להיות הכרחי. מספיק שהוא יהיה מספיק, כן? לא צריך שהוא יהיה גם הכרחי. מה הראיה שלו? הוא על זה פרדוקס ההתנאה. הוא אומר, בוא נניח שיש לנו איזושהי שרשרת סיבתית, A גורם את B, B גורם את C, C גורם את D וכן הלאה. לפי הפרשנות שזה תנאי הכרחי ומספיק, שסיבה היא תמיד תנאי הכרחי ומספיק, זאת אומרת ש-A הוא הכרחי ומספיק ל-B, B הכרחי ומספיק ל-C, C הכרחי ומספיק ל-D וכן הלאה. עכשיו, לתנאי הכרחי ומספיק, כמו שלימדו אותנו הלוגיקנים, יש שתי תכונות. תכונה אחת זה שהוא הפיך, ותנועה שהוא סימטרי, זאת אומרת, ותכונה שנייה זה שהוא יחיד. ותנאי הכרחי הוא מספיק, הוא יחיד. לא יכולים להיות שני תנאים שהם הכרחיים ומספיקים. כי אם יש שניים, אז אחד מהם, הרי אם יש שניים שכל אחד מהם לחוד הוא הכרחי ומספיק, אז הוא מספיק, אבל הוא לא הכרחי. כי גם השני יכול לחולל את התוצאה בלי שהראשון קרה, אז אומר שהראשון הוא לא הכרחי. אוקיי? אז לא יכולים להיות שני תנאים שהם הכרחיים ומספיקים. זה תכונת היחידות של תנאי הכרחי ומספיק. יש גם את תכונת הסימטריה של תנאי הכרחי. מה?
אפשר לשאול על זה?
לא שומע?
אפשר לשאול על זה?
כן, כן, למה לא?
כי זה לא נשמע לי... איפה הטעות שלי וההבנה שלי בעניין הזה, כי זה לא נשמע נכון, שהרי יש הרבה תנאים הכרחיים ומספיקים שהם פשוט, זה הרעיון של שקילות, יכולים להיות לך הרבה תנאים שקולים, וזה תנאים שהם הכרחיים ומספיקים.
תנאי הכרחי ומספיק ושקילות זה לא בדיוק אותו דבר. עוד שנייה, אני אחזור לנקודה הזאת. הטענה בעצם של שטייניץ היא כזאת, כאשר אני אומר ש-A הכרחי ומספיק ל-B, א', לא יכול להיות C שיהיה גם הכרחי ומספיק ל-B, יש רק תנאי הכרחי ומספיק אחד, ב', זה סימטרי, אם A הכרחי ומספיק ל-B, אז B הכרחי ומספיק ל-A. שזה ברור, כי אתם יודעים שאם A הכרחי ל-B, אז B מספיק ל-A. ואם A מספיק ל-B, אז B הכרחי ל-A. המספיקות וההכרחיות הם הפוכים, הם הופכים כיוון. אם תחשבו על זה, זה די קל לראות את זה, אבל לא משנה, זאת עובדה לוגית פשוטה. עכשיו, אם תצרפו את שתי התכונות האלה, אז תראו שלא יכולה להיות שרשרת סיבתית. תחשבו על שרשרת סיבתית A גורם ל-B גורם ל-C, וכל גרימה כזאת זה הכרחי ומספיק. מה זה אומר? זה אומר, הרי אם A הכרחי ומספיק ל-B, ו-B הכרחי ומספיק ל-C, אז בגלל הסימטריה, גם C הכרחי ומספיק ל-B. אם B הכרחי הוא מספיק ל-C, אז גם C הכרחי הוא מספיק ל-B. אבל אז יוצא בגלל יוצא שגם A וגם C הם הכרחיים ומספיקים ל-B. אבל זה סותר את תכונת היחידות. כי תנאי הכרחי ומספיק צריך להיות יחיד. לא יכול להיות שיש שני תנאים הכרחיים ומספיקים. ולכן, אומר שטייניץ, זאת פרחה על התזה הזאת שאומרת שסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק. זאת אומרת שתנאי מספיק הוא לא סיבה. הוא אומר, אם כל סיבה הייתה תנאי הכרחי ומספיק, לא היו שרשראות סיבתיות, הסיבתיות הייתה נעצרת אחרי צעד אחד. A היה סיבתו של B, נקודה. B לא יכול להיות סיבתו של C, אחריו. ככה הוא טוען. איפה הטעות שלו?
הטעות שלו... זה סיבה אחת.
מה, לא שומע?
למעשה כל השרשרת, אם יש שרשרת סיבתית A, B, C, D, אז A, B ו-C הם ביחד סיבה הכרחית ומספיקה ל-D, ואז זה גם...
נכון, והייתי אומר אפילו יותר מזה, A, C ו-D הם תנאי הכרחי ומספיק ל-B. אנחנו מתעלמים כרגע מה המימד הזמני, אוקיי? ולכן זה אני חושב שמה שאתה התכוונת קודם, דוד. זה מוביל אותי מתנאי הכרחי ומספיק לשקילות. בעצם מה שאתה אומר לי, זה ש-A, תמיד אחרי A יגיע B, אחרי B יגיע C, אחרי C יגיע D, אתם זוכרים שיש גם את מימד הזמן בסיבתיות. מימד הזמן הוא לא הפיך. אז אם A הוא סיבתו של B, אז לא יכול להיות ש-B יהיה סיבתו של A, הרי B מופיע אחרי A, אז התנאי הזמני לא מתקיים. זה אומר שמעבר לשקילות הלוגית צריך להתקיים התנאי הזמני, אבל מעבר לזה גם השקילות הלוגית כשלעצמה לא מספיקה, כי צריך גם גרימה פיזיקלית, וגרימה פיזיקלית כמובן באה לידי ביטוי בזמן. A יכול לגרום את B אם הוא לפניו, B לא יכול לגרום את A, נכון? כי B מופיע אחרי A, לא יכול לגרום את A. ולכן מה ששטייניץ בעצם, מה שבלבל את שטייניץ נדמה לי, זה שהוא העמיד את הסיבתיות על, כמו די וידיום, על הלוגיקה בלבד. הוא לא שם לב שיש גם זמן וגם פיזיקה, יש עוד שני מרכיבים. עכשיו כשאתם מסתכלים על זה כך, אתם רואים שגם בלוגיקה הוא טעה. מה שבלבל אותו זה שהוא יסתכל רק על הלוגיקה. אבל אחרי שמבינים את הזמן ואת הפיזיקה, רואים שגם בלוגיקה עצמה הוא טעה. כיוון שבלוגיקה עצמה, כשאני אומר ש-A הכרחי הוא מספיק ל-B, ו-B הכרחי הוא מספיק ל-C, זה אומר שבעצם התנאי ההכרחי הוא מספיק ל-B, זה A לפניו ו-C אחריו. זה התנאי ההכרחי הוא מספיק ל-B.
אני לא חושב, לפי מה שאתה מסביר מצוין, אז הוא לא טעה בכלל. באמת לא ייתכנו שרשראות סיבתיות. זה המסקנה גם לפי מה
לא שאתה... לא נכון, ברור שייתכנו.
למה?
ייתכן שרשרת סיבתית אינסופית.
לא,
אלא מה?
בשרשרת הזאת יש רק תנאי אחד ותוצאה אחת. התנאי הוא כל מה שאמרת.
זה גמור, אבל כשאתה מסתכל בעולם, אז אתה תראה שרשרת אינסופית של אירועים.
במובן החמור, אף אחד מהם הוא לא סיבה. כולם ביחד הם סיבה לאחד מהם.
לא משנה.
זה הטענה
של סטייניץ. אבל אז אין קושייה.
אין קושייה זה נכון, אבל הלוגיקה שלו הייתה נכונה.
לא, זה בדיוק הטעות.
שרשראות אין.
זה בדיוק הטעות, יש שרשראות. רק השרשראות הן לא לוגיות, אלא סיבתיות. הזיהוי של הלוגיקה עם הסיבתיות זה טעות.
שוב, אתה מתווכח איתו על ההגדרה של סיבה.
אבל הוא, לא.
בסדר.
אני לא מתווכח איתו.
הלוגיקה שלו הייתה... מה?
הוא טועה, אני לא מתווכח איתו. הוא טועה. כיוון שלפי מה שהוא מציב, אז אין קושייה. ברגע שהוא רואה בזה קושייה, הוא מזהה את היחס הלוגי עם היחס הסיבתי, וכאן זו טעות. זו לא הגדרה שונה. כי אם זה היה רק הגדרה שונה, אז הוא היה יכול להגדיר איך שהוא רוצה, אבל קושייה לא הייתה פה.
אני חושב שיש קושייה, אבל טוב, אתם מתווכחים על ההנחה, הוא באמת מניח שלא קיים את הגורם הסיבתי, ואז
הלוגיקה שלו היא ללא דופן. מה הקושייה? הוא אומר, הקושייה שלו הייתה, איך יכול להיות שיש שרשרת אינסופית של אירועים סיבתיים, נכון? זאת אומרת, שאני נגיד מדליק גפרור, הגפרור, חיכוך של הגפרור יוצר אש, האש נתפסת בעץ, מבעירה אותו, ההבערה הזאת מדליקה את הבית, ונגיד שכל דבר כזה הוא הכרחי ומספיק לצורך הדיון, אוקיי? זאת אומרת, לא יכול להיות משהו אחר שיעשה אותו. הוא טוען שזה לא יכול להיות. ואני אומר, זה כן יכול להיות גם לפי ההגדרה שלו.
לפי ההגדרה שלו שבסיבה אין מרכיב של גורם?
כן, לא משנה לפי איזה הגדרה. לפי כל הגדרה שתהיה, אין שום פרחה על קיומו של דבר כזה, גם לפי התזה שסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק.
בתנאי שאין שרשראות.
לא, יש שרשראות.
אז איך אתה מסביר את זה? בלי גרימה, בלי להסתכל על המושג של גרימה.
ברור. יש שרשראות, והסיבה ההכרחית ומספיקה ל-B זה A לפניו, C, D, E אחריו. אבל השרשרת של האירועים היא שרשרת אינסופית, לאורך אינסוף זמן.
זה לא שרשרת, זה אירוע אחד שגורם ל...
לא, זה סתם מילים.
האירוע שגורם ל-D זה A, B ו-C ביחד.
עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותו דבר, זה סתם מילים. אתה יכול להגדיר את זה כך, אין לי שום בעיה, זה הגדרה. אבל מה הקושי?
לא, חייב כך מוגדר ככה, אחרת זה לא, אף אחד...
אבל מה הקושי?
אין שום קושי, אבל הוא...
אבל הוא מלא קושי, הוא מביא את זה בתור פרדוקס שפורך את התזה הזאת.
כי אם אתה מניח שיש כזה דבר שרשרות סיבתיות...
איזה זה? מה זה השרשרות הסיבתיות שהוא מניח? תאר לי אותה.
שרשרת סיבתית הכוונה סיבה שהיא לגמרי סיבה בפני עצמה, A,
זה שטויות, אבל זה שטויות, את זה אף אחד מעולם לא אמר. הרי הוא תוקף דעות קיימות. הדעות הקיימות האלה לא אמרו את זה. זה סתם הגדרה מלאכותית, אתה תוקף איש קש.
יכול להיות, אבל הלוגיקה היא לא פגומה לדעתי.
הלוגיקה ברורה לגמרי, זה פשוט טעות. טוב, בקיצור, לענייננו, מה שחשוב זה לא הדיון הפילוסופי, אלא ההמחשה של איזה מרכיבים צריכים להיות בקשר כדי שהוא יחשב קשר סיבתי, בין A ל-B. עכשיו, בואו נחזור רגע לתמונה שתיארתי קודם. אני רוצה עכשיו לטעון את הטענה הבאה. האירוע שבו השארתי דלת פתוחה, וכתוצאה מזה הבהמה יצאה, או שמתי את המעות ביער, וקרתה אש, לא גניבה. זה מצב שבו הפשיעה היא סיבתה של התוצאה. מה? לא, זה כן סיבה, עוד פעם. אתה צודק ברמה הלוגית. אני עובר עכשיו למישור המשפטי, אז זה כרוך בתרגום מסוים. מה שאני רוצה לטעון זאת הטענה הבאה. ברמה המשפטית, כאשר יש אירוע שכנגדו הייתי צריך להתגונן, לא התגוננתי, והוא קרה, רואים באי התגוננות שלי סיבה שחוללה את התוצאה. משפטית, לא פיזיקלית. פיזיקלית זאת לא סיבה, כי זה היה יכול לא לקרות. אוקיי? זה לא תנאי מספיק לכך שזה יקרה. זה אולי תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. נגיד, להשאיר את הדלת פתוחה, זה תנאי הכרחי, בלי זה הבהמה לא יוצאת. אבל אם ישארתי את הדלת פתוחה, זה לא מספיק, יכול להיות שהבהמה בסוף תחליט לא לצאת. אבל מבחינה משפטית, האחריות המשפטית רואה בי את האחראי. אם אני אזהה את המושג אחריות עם המושג סיבה, אז בעצם אני אומר ככה, ברמה המשפטית, הפשיעה שלי הייתה סיבתו של מה שקרה בסוף. אוקיי? רואים את זה כאילו זו תוצאה הכרחית למה שאני עשיתי, או תוצאה מתבקשת למה שאני עשיתי. כאשר, אז פה מתקיימים שלושת התנאים. המעשה שלי נעשה לפני התוצאה, זה פרמטר הזמן, התנאי הלוגי מתקיים, אם אני עושה את זה, אז קורית התוצאה היא, וכמובן הגרימה, זאת אומרת, רואים אותי כאחראי, זאת אומרת שהשארת הדלת פתוחה גרמה למה שקרה, או שימת המעות ביער גרמה לזה שהמעות יישרפו. בסדר? ההנחה בעצם שיש ביער ברור שתהיה, ואם אני שמתי את המעות ביער, זה אומר שאני במו ידי גרמתי לשריפתם של המעות. אז שלושת המרכיבים הסיבתיים קיימים שם. מה קורה אם חסר המרכיב הפיזיקלי, פיזיקלי כמה במרכאות, זה המשפטי, ויש רק את המרכיב הלוגי. אנחנו מגיעים למקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. למה? שמתי את זה ביער, בצריף הדאובני, אבל מה שקרה בסוף, זה שזה נגנב, לא נשרף. את הגניבה לא רואים בתור תוצאה שאני גרמתי לה, נכון? האחריות המשפטית, אין אחריות משפטית, לזה שאני שם ביער, לזה שזה נגנב, כי להפך, לשים את זה ביער, זאת שמירה טובה כנגד גניבה, אז אי אפשר לראות בי הגורם למה שקרה, זה מה שמחולל פה את המחלוקת, יוצר פה את המחלוקת. מה כן יש פה? את הקשר הלוגי. אם לא הייתי שם את זה ביער, זה לא היה נגנב. אז אני לא אחראי במובן של גרימה פוזיטיבית, הגרימה הנגטיבית אני מזהה את זה עם הקשר הלוגי. ואת אין קשר, אני אומר עוד פעם, הגרימה שאני מדבר עליה כאן זה כמובן אחריות משפטית, זה לא גרימה במובן הפיזיקלי, כי זה היה יכול לא להישרף, אני שמתי את זה ביער. אבל משפטית, מי ששם את המעות ביער, רואים אותו כאילו הוא שרף את המעות. כי האש ביער היא נתון. אם אתה שמת את זה בצריף, אז אתה במו ידיך חוללת את התוצאה. זה נקרא סיבה. המעשה שלך הוא הסיבה למה שקרה. זה פשיעה גמורה. מה קורה אם אני שמתי את זה ביער וזה נגנב, לא הייתה אש ביער. אז אי אפשר להגיד שמה שאני עשיתי גרם לתוצאה, גרם במובן הפיזיקלי. מה שכן אפשר לומר, זה שאת ההתניה הלוגית עדיין אפשר לנסח. אם אני לא שמתי את זה, לא הייתי שם את זה ביער, זה לא היה נגנב. את האם אז, האם אז קיים פה.
אין שום ספק שההתניה הלוגית היא לא מספיקה בשביל אחריות משפטית, אני לא חושב שעל זה המחלוקת. לא כל הבנתי. הסיפור... אף אחד לא יגיד שזה שקיים את התנאי הזה של אם אז לוגית, זה לא. סיפה לחייב אותי.
אתה נוסיף עוד משהו, שמה שעשיתי מראש היה פשיעה.
אז זהו, זה הנקודה היחידה.
לא היחידה. אומר... עוד מעט אנחנו נגיע ש... למה זה לא היחידה. יש גם מקרים הבאים, עוד רגע.
אוקיי, אז, בינתיים זה שלי... שורש המחלוקת בעיניי.
רגע, תכף נגיע עוד רגע, תן לי לסרטט את המפה. אז אני אומר ככה, אם אני שמתי את זה ביער וזה נגנב בסוף, אני טוען שאין את הזיקה הסיבתית, יש את הזיקה הלוגית. אני לא יכול להגיד שמה שאני עשיתי חולל את התוצאה, כי הגניבה היא לא נובעת מה שאני עשיתי, מה שאני עשיתי הוא לא מהווה סיבה לגניבה. להפך, מה שאני עשיתי שמר מפני הגניבה. זה קרה למרות מה שאני עשיתי, לא בגלל מה שאני עשיתי. מה שאתה כן יכול להגיד, שיש זיקה לוגית. כמה? אם אני לא הייתי עושה את זה, אז זה לא היה נגנב. עכשיו, צודק בנימין, שברור שלפי העיקרון הזה, גם אם מישהו שהוא לא שומר היה שם את זה ביער, היה צריך לחייב אותו. כי יש פה זיקה לוגית, לפי מי שאומר תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אבל לא, מי שלא שומר אנחנו לא מחייבים אותו. למה לא? כי הפעולה הראשונית שלו לא נחשבת כפעולה של פשיעה. אבל הטענה היא שבשביל לחייב אותך על פעולה של פשיעה, זה לא מספיק. צריך שהפעולה הזאת תהיה פעולה של פשיעה, ושתהיה זיקה לוגית בינה לבין התוצאה, זיקה לוגית. זה המאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. והמאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, הוא דורש זיקה סיבתית מלאה. זיקה לוגית לא מספיקה, אפילו אם המעשה שלך הוא פשיעה. עכשיו, המקרה השלישי, זה המקרה של מתה בהתקפת לב. כן, השארתי את זה, השארתי את הדלת פתוחה, והבהמה מתה בהתקפת לב. מה קורה כאן? מה שקיים כאן זה רק המרכיב הזמני. אני קודם פשעתי את הדלת פתוחה, ואחרי זה היא מתה. אין לא את הזיקה הסיבתית, כמובן מה שאני עשיתי הוא לא סיבה למה שקרה, אבל גם לא את הזיקה הלוגית. אי אפשר להגיד שאם לא הייתי פושע ולא הייתי משאיר את הדלת פתוחה, אז לא הייתה קורית התקפת הלב. היא בכל מקרה הייתה קורית. אוקיי? אז פה אין לא את המרכיב הסיבתי, ולא את המרכיב הלוגי, רק את המרכיב הזמני. מתברר למרבה התדהמה, שהריף בדעת הבאיי, טוען שגם זה מספיק כדי לחייב. זאת אומרת, מספיק שהפשיעה שלי קרתה לפני מה שקרה שם, בשביל לחייב אותי, הבאתי קודם את ההסבר. אבל הדעה המקובלת היא, שזה לא מחייב, להלכה גם הריף מסכים שזה לא מחייב. הריף רק טוען שיש דעת הבאיי כזאת, ועל שאר הראשונים גם חולקים על זה. אתם טוענים שגם הבאיי לא חושב כך, אי אפשר להגיד את זה. אבל זה בדיוק המקרה השלישי, שבו מה שנשאר זה רק הפרמטר הזמני, מתוך שלושת הפרמטרים. מה קורה כאשר לא קיים שום דבר מאלה? למשל, השארתי את הדלת סגורה, לא, בעצם זה לא קשור. אם הבהמה מתה קודם, לפני ששארת, זה לא רלוונטי. אם הבהמה חתרה מתחת לדלת סגורה, למשל, או יצאה בכוח דרך הדלת הסגורה, גם פה קיים היחס הזמני, זאת אומרת, הפשיעה שלי קרתה לפני, לא הפשיעה, המעשה שלי קרה לפני התוצאה הסופית, המעשה שלי לא היה פשיעה, אז לכן אין מה לחייב אותי, אוקיי? אז בעצם אני חושב שהמפה שסרטטתי כאן, לפחות שלושת המצבים הראשונים, תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס שיש קשר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס כשאין קשר, הם בעצם מובדלים זה מזה, דרך שלושת המרכיבים של היחס הסיבתי, כשאני מתרגם את זה כמובן למישור המשפטי, כי זה לא סיבתיות במובן המלא, כמו שאמרתי קודם, אבל ברמה המשפטית רואים אותי, אם אני פשעתי וקרה בסוף את מה שהיה אמור לקרות, רואים אותי כמי שאחראי סיבתית למה שקרה. ובתחילתו בפשיעה וסופו באונס רואים את המעשה שלי כתנאי למה שקרה, תנאי לוגי, לא כסיבה. אוקיי? ואם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז זה לא תנאי לוגי ולא סיבה, אלא רק קשר זמני, רק קדימה זמנית. אוקיי, טוב, בנימין, רצית להעיר?
כן. אני, בינתיים אני אגיד את מה שאני אומר כהצעה נוספת. אני לא מבין למה היו צריכים לקשור בין הדיון הזה לדיון הפילוסופי, כי אחרי שאתה מתרגם את העניין לגרימה משפטית, שאני לא כל כך יודע מה זה, אז זה נראה שכל הסוגיה היא סוגיה של אחריות משפטית, ואני רוצה לנסות להציע שזה כל המחלוקת. השאלה היחידה היא האם הפשיעה שלי, איזה סוג של אחריות היא מטילה עליי, כשאני פושע ומתנהג לא בסדר ולא שומר על הבהמה כמו החוקים. אפשרות אחת, וזו האפשרות הקיצונית של הבעיה, זה מטיל עליך אחריות מלאה, גם אם אחרי זה הבהמה מתה מכל גורם אחר, אתה אחראי, זה העונש שלך, על זה
שלא שומר את הראוי. נכון, זה מה שאמרתי קודם.
נכון, אבל אני רוצה לטעון שזה כל המחלוקת.
לא. יותר
מזה אין כלום. הדעה, ועכשיו כל הדעות על הסקאלה מסודרות פה, בשאלה הזאת. הדעה שהיא קצת פחות קיצונית מהבעיה אומרת, לא, אתה תהיה אחראי למה שנגרם בפועל, ופה אני הולך לעניין של גרימה, מהפשיעה שלך, והדעה הנוספת היא שצריך תנאי נוסף, שתהיה חייב, לא רק מה ש...
אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אבל לדעתי זה לא סותר את מה שאני אומר, זה מה שאני אמרתי קודם.
לא, ואז לא
צריך... אני טוען שהתיאור שאני נתתי כאן, הוא בסך הכל תיאור, נקרא לו פנומנולוגי, או תיאור של הסיטואציות, שמה שהוא מחביא מאחוריו זה את התפיסות האלה. רק אני אומר, איך אני מגדיר את המצבים שבהם אני רואה בך אחראי לפי כל שיטה? אז אני אומר, שיטת הריף בדעת הבייש, ההיגיון שלה הוא מה שאתה אמרת קודם, אבל מה צריך שיתקיים שם? רק פשיעה וקדימה זמנית. זה הגדרה, מה אני צריך להגדיר, מהי הסיטואציה שלגבי הריף, או הבייש בדעת הריף יחייב. זה לא הסבר, זה תיאור. ההסבר זה מה שאתה הצעת ומה שאני אמרתי גם קודם. רק אני אומר שהאינדיקציות, אם אני רוצה לדעת מתי זה קיים, מתי זה קיים ומתי זה קיים, איך אני מבחין בין הסיטואציות, אני חושב שנוח לחשוב על זה במונחי שלושת המרכיבים של הסיבתיות.
אני חושב שזה לא יעזור, במקרים אפורים זה לא יעזור כלום. כי פה אנחנו לא מדברים על, על המרכיבים של סיבה.
אני מחכה הסיבה. לראות את המקרה האפור הזה כדי להבחין בו. אפור, אני חושב שזה עוזר לעבוד. מאוד, אבל עוד פעם, כל אחד וכמובן איך שהוא בנוי, אם זה עוזר או לא עוזר, זה כל אחד יחליט לעצמו. אני מרגיש שזה נותן הסבר טוב או אינדיקציה טובה, ומאפיין היטב את המצבים, פנומנולוגית. את המצבים על הסקאלה. עכשיו, למה לחייב פה או לפתור פה ולחייב שם, או לפתור גם פה ולחייב רק שם, זה שלוש הדעות שראינו, הריף בדעת הבייש. המנדה אמר כי אותו בשב סבור בונס חייב, ומנדה אמר כי אותו בשב סבור בונס פטור, זה שלוש הדעות האלה, ההסברים ממש לא אמרת קודם, כמו שאני אמרתי גם קודם. אבל האפיון מתי אנחנו עוסקים בכל מצב, נדמה לי שנוח מאוד לראות את זה במונחי שלושת המרכיבים האלה של הסיבתיות. טוב, וזה כמובן כל אחד יחליט לעצמו אם זה נוח לו או לא. אוקיי.
הבחנו שאתה תוכל, השאלה היא מה יהיה אם יבוא אליך איזה יומיין אחד שקיבל את המסקנה של יום, והוא אומר אין דבר כזה גרימה. האם יהיה לו איזה בעיה ללמוד את הסוגיה שלנו?
עקרונית לא תהיה לו בעיה. לכל היותר יהיה לי בעיה להסביר לו את זה במונחים האלה, כי אין לו את המינוח הזה. לכן אני אומר, זה לא הסבר, זה תיאור. אני לא אוכל אולי לחדד לו בצורה הזאת את ההבדל בין המצבים.
אבל עדיין לא ההבדל, נכון.
אבל אני אומר יותר מזה, אני טוען שגם ליום יכולתי להסביר את זה. כיוון שגם יום מבין אינטואיטיבית מה זאת גרימה. הוא רק טוען שזאת... לא, זה גם לא סותר מה שהוא אומר. הוא רק טוען שזה מונח שנולדנו איתו ולא שאבנו אותו באופן אמפירי, לכן הוא טוען שאין דבר כזה במציאות. אבל אין לי בעיה להשתמש במונח הזה כשאני רוצה להסביר לו סיטואציות. אני לא צריך להניח משהו על העולם. אני רוצה רק להבחין בין סיטואציות שונות. ובמובן הזה אין שום בעיה להשתמש במערכת מושגים שיום מבין, גם אם הוא טוען שהיא לא מתארת את העולם. ולכן אני חושב שזה לא, זה לא תלוי בשאלה אם אתה יומיאני או לא. אני השתמשתי בזה כדי להראות איפה ההבדל, אבל כל מי שמבין את המושגים, מבחינתי זה מספיק. אתה לא צריך להניח על העולם שום דבר, בפרט, כמו שאמרתי קודם, שהרי עברתי מהמישור הפיזיקלי למישור המשפטי. אני מדבר פה על סיבתיות מלאה, נגיד בפשיעה. אני מדבר על סיבתיות מלאה. ברור שזאת לא סיבתיות פיזיקלית. כשאני משאיר את הדלת פתוחה, זה לא אומר שזה הכרחי ומספיק, או מספיק לזה שהבהמה תצא. אפילו לא מספיק. זה לכל היותר הכרחי, ואפילו ברמת ההכרחיות זה לא נכון, כי הרי היא יכולה לחתור ולצאת גם עם דלת מעולה לגמרי. אז זה אפילו לא תנאי הכרחי, זאת אומרת, זה כל כך לא סיבה, עד שאפילו אלה שלא מגדירים בכלל כסיבה, כן, מה שלא מוגדר בכלל כסיבה, תנאי הכרחי בלבד, גם זה לא מתקיים פה. אבל אני טוען שברמה המשפטית, אני כן חושב שרואים את זה כך. שבעצם מה שאומרים לך, אם אתה השארת את הדלת פתוחה, זה המשמעות של חוזה שמירה. אם אתה השארת את הדלת פתוחה, מבחינתי האש כבר בוערת ביער. אז לא הדלת פתוחה, סליחה, שמת את המעות בצריף. אז מבחינתי יש בוערת ביער. אם אתה שמת את המאות בצריף, אתה שרפת אותם במו ידיך. מה שאתה עשית גרם סיבתית, סיבתיות משפטית, זה מה שקרה. אם תרצו להיכנס לפילוסופיה ולדטרמיניזם, ולהגיד שהאש ביער בסך הכל פרצה באופן דטרמיניסטי, אז היא פרצה גם ככה, ובאמת זה נתון, אז יכול אפילו להפוך לסיבתיות ממש, סיבתיות פיזיקלית. גם אני לא רוצה להיכנס לזה, אולי מישהו יבעיר את האש, בחר להבעיר אותה, אז זה לא היה חייב להיות, לא, בלי להתחייב לדטרמיניזם פילוסופי. אוקיי, אז זה לגבי המפה השונה של הדברים, השלב הבא בעצם, הערה שאני רוצה להעיר, אולי באמת לא נשאר לי כבר הרבה זמן, אז רק הערה. כאשר אני דן בתחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים, בנזיקין, סליחה, השאלה אם המחלוקת בדיני שומרים אמורה לבוא לידי ביטוי גם המחלוקת בנזיקין. על פניו, לא, בגלל שפשיעה בדיני שומרים לא בהכרח מחייבת שזאת פשיעה בדיני נזיקין. זאת קצת קשור לשיעורים הראשונים שנתתי בתחילת הסמסטר הראשון, האם רמות השמירה שנדרשות מהאדם על רכושו שלא יזיק, זה אותן רמות שמירה כמו שומר שמקבל פיקדון. אבל ברמה העקרונית אין קשר מושגי ביניהם. ולכן, אם אני מגדיר משהו כזה כפשיעה, או משהו כזה כפשיעה, אני לא חייב לומר שאם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב בשומרים, אז זה גם יהיה חייב בנזיקין. עכשיו, יש כמה ראשונים שקושרים את זה. רש"י אצלנו בסוגיה, מביא את המחלוקת תחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים, בתור מקור לדעות שמוזכרות פה לגבי נזיקין. וגם תוספות במציע שאנחנו עוד נראה, גם קושר את שני הדברים. זאת שאלה מעניינת, למה זה קשור? אם זה קשור לשאלה, האם דבר כזה נקרא פשיעה, אז אם זה תלוי בחוזה של השמירה, אז מה זה קשור לדיון בנזיקין? שם זה יכול להיות לפחות אחר לגמרי. אולי לא, אבל אין הכרח. אם זה קשור לאונס, אולי יותר אפשר להבין את זה. כי אתה אומר לי, תראה, אם זה לא נחשב אונס בשומרים, אז גם לעניין נזיקין זה לא יחשב אונס, והפטור בנזיקין זה רק אם היית אנוס. אם דבר כזה אתה לא נחשב אנוס, אז אתה לא פטור. כן, השאלה אם דבר כזה נחשב אונס או לא, כמובן מכניסה אותנו לכל מיני סוגיות שלא מצאתי אף אחד אגב שקושר אותנו לסוגיות חייתו בפשיעה וסופו באונס, וזאת שאלה מעניינת למה. סוגיות שמכניס עצמו לאונס. בן אדם, כן, הגמרא גם בשבת וגם בעירובין, בדף צדיק זין. מדברת על, על, על מצבים שאדם מכניס את עצמו לאונס. למשל, מישהו לא חימם מים למילה, והוא צריך למול בשבת. עכשיו, ההנחה של הגמרא זה שמים חמים זה פיקוח נפש. אתה צריך לחמם מים, עכשיו, אבל אתה יכולת לעשות את זה מבעוד יום, ולא עשית את זה. עכשיו, השאלה, האם אתה אנוס? האם אפשר להתיר לך לחמם את המים בשבת, כי היית אנוס או לא? עכשיו הכל, הכנסת את עצמך, נגיד במזיד אפילו, הכנסת את עצמך במזיד למצב של אונס, אתה נקרא אנוס או לא נקרא אנוס? זה דיונים ש... תתחיל את המילה ליום ראשון. אז מה? ואתה אשם בזה, אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס. אין לך יותר לחמם מים בשבת, רק אם אתה אנוס יש לך יותר. בטח לפי רבי עקיבא שאומר שכל דבר שאפשר לעשות מבעוד יום לא יתירו גם בשבת עצמה. רבי עקיבא מובא שם, אבל איזה זה מילה. גם כשהתירו לך לחלל שבת לצרכים מסוימים, זה רק אם אין לך ברירה ולא יכולת לעשות את זה מבעוד יום. יכולת לעשות את זה מבעוד יום, אז לא. אפשר, יש מקום לתלות את זה ברבי אליעזר ורבי עקיבא, המחלוקת הזאת, אבל לא תהיה כאן. עכשיו, פה אתם רואים שבאמת, הדיון שם הוא באמת בשאלה האם דבר כזה נקרא אונס או לא. האם יש לך פטור של אונס, כי סוף סוף אתה כן אשם. אתה עצמך, הכנסת את עצמך למצב האונס. אם השאלה היא, האם דבר כזה ראוי לפטור אותך מדיני אונס, הייתי מצפה שגם יקשרו את זה לסוגיות האלה שמכניס את עצמו לאונס, או לכל מיני דברים מן הסוג הזה. אם זה לא קשור לשאלה, האם פעולה כזאת נקראת אונס, יש עליה פטור של אונס או לא, אז אני לא מבין למה קושרים את דיני שומרים עם דיני נזיקין. דיני שומרים לעצמם, זה חוזה השמירה, וגם כל שומר לחוד, ודיני נזיקין לעצמם. שמירת נזיקין זה פרשייה בפני עצמה. אלא אם כן נגיד שיש איזושהי סיבה, או מקור, או סברה, להגיד שאיכשהו שמירת הנזיקין אמורה להיות כמו שמירת פיקדון. ועל זה דיברנו בתחילת הסמסטר הראשון, ודיברתי על שמירת נזיקין, אין לו שמירה על הסכין, המחלוקת של התנאים שם, איך זה מתקשר לרמות השמירה של שומרים. אז זה רק הערה שהצבתי כאן, אנחנו עוד נטפל בה בהמשך. מי שמספיק, אני אעצור כאן, מי שמספיק, תסתכלו בקובץ ששלחתי בדרופבוקס, מי שלא יסתכל, יכול להיות להסתכל, יש שם דף עם מראי מקומות ושאלות הנחיה, תוכלו להסתכל הלאה בריף ובסוגיה ובמציע דף למדוו, תראו שם מראי מקומות לחשוב קצת הלאה על המשך הסוגיה. בשיעור הבא אני עדיין עוסק בתחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים. אני מקווה שאני אגמור את זה בשיעור הבא, אני לא בטוח. אחרי זה נעבור לנזיקין, כמו שאמרתי בהתחלה. אוקיי, מישהו רוצה להעיר או לשאול? כן, דוד, אתה רצית? אוקיי, אז להתראות.
להתראות.